בסוף פרשת וירא, אחרי שניחתת אותה מכת ברד, וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרון ויאמר אליהם, חטאתי הפעם, אדוני הצדיק ואני ועמי הרשעים, העתירו אל אדוני ורב מהיות קולות אלוהים וברד, ואשלחה אתכם ולא תוסיפון לעמוד. אז משה רבנו אומר לו שהוא התפלל, רק הוא מוסיף, ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תראון מפני אדוני אלוהים. אז כן, אני מצוות, תודה רבה. ואז מגיעים שני פסוקים, והפשתה והשעורה נוקטה כי השעורה אבי, והפשתה גבעול, והחיטה והכוסמת לא נוקו כי אפילות הנה. אז כותב רמב"ן, לא ידעתי למה נכנסו שני פסוקים הללו, הרי זה באמצע שמשה רבנו מקיים את הבטחתו להעתיר שהברד ייפסק, שהרי מיד אחרי זה כתוב, ויצא משה מעם פרעה את העיר ויפרוס כפיו אל אדוני ויחדלו הקולות והברד ומטר לא נתח ארצה. אז למה צריך להגיד באמצע, והפשתה והשעורה נוקטה והחיטה והכוסומת לא נוקו כאפילות הנה? כך שאלת הרמב"ן. רמב"ן במקום אומר לו, ידעתי למה נכנסו שני פסוקים הללו. והוא הביא בשם הגאון רבנו סעדיה גאון פירוש, והוא אומר בין לי טעם הפירוש הזה, והוא כותב פירוש אחר. אז זה דבר אחד שצריך לתת את הטעם, למה שני פסוקים הללו נכנסו, שאלת רמב"ן. ועוד דבר, למה משה רבנו מוסיף, ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תראון מפני השם אלוקים. למה? אולי באמת הם יקבלו, וכשיראו שמשה רבנו עוצר את הברד, אז הם יאמינו בקדוש ברוך הוא, שזו הייתה התכלית של המכות. התכלית לא הייתה להביס את פרעה, אלא לגרום אמונה לכל העולם, ובעיקר להבדיל ליהודים, שיאמינו בהשם אלוקים. אז תראו את הדבר הזה, מצאנו אצל הרב זייצ'יק, עליו השלום. הוא אומר, תדע שבכל המהלך הזה של ניסי השם מתברך במצרים, הקדוש ברוך הוא משאיר כוח שנקרא כוח הבחירה. כלומר, הוא משאיר מקום לטעות. מה הכוונה? כיוון שתורה מלשון הוראה, יש הוראה לדורות בזכירת אותם מכות, אז כאלה מצוות. יש הוראה לדורות בלימוד של הפרשיות הללו, בכמה עניינים. אחד מאותם עניינים זה שאם אנחנו עכשיו עוברים כל אחד בימי חייו דברים מסוימים, ואנחנו רואים שזה דברים טבעיים לחלוטין, הלכתי לעבודה, חזרתי לבית, הלכתי לשיעור תורה, ואני לא מבין שזה נס גמור, אז בעצם הטבע הצליח להאפיל על הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם. עכשיו בימים האלו אנחנו חווים מציאות מאוד מאוד לא פשוטה, שיש לנו פיצוצים וטילים, אולי פה זה פחות מורגש, אבל אתמול הייתי בשיעור בבאר יעקב, באמצע השיעור הזעקות ועירותים, שישה עירותים באמצע השיעור, לא נעים. יותר לא נעים למי שחי שם ויש לו שם עכשיו תינוקות, שילדים קטנים, לרוץ למרחב המוגן, לא לרוץ למרחב המוגן. פה ברוך השם אין את השאלות האלו. אבל הארץ עדיין חובה תלאות. ואדם יכול להסביר את מה שקורה כאן במהלך טבעי. פתחו כנגדנו במתקפה, אנחנו מגיבים בצורה צבאית, אז יש פה מהלך טבעי. אומר הרב זייצ'יק, הקדוש ברוך הוא בכל ניסי מצרים הוא תמיד משאיר מקום שמי שירצה לטעות ולהסביר את זה בדרך טבעית יסביר. אומר, יותר מנס קריעת ים סוף. כתוב מפורש שמשה רבנו מרים את ידו והים נקרע. אז למה התורה צריכה לכתוב, ויולך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה ויבקעו המים? כלומר, ממה נבקעו המים? מהרוח קדים עזה, שנשבה כל הלילה, בחוזקה, עד שיבשה את המים, והמים התייבשו ונקרא הים. אז הים נקרא מכוח ההכאה של משה, או מכוח הרוח קדים? מה אתה סותר פסוק? תגיד לי אם אתה סותר פסוק, בסדר? כנראה יש לך כוח, עוד פעם. כתוב... אז לא הבנתי, זה היה נס? קריאת ים סוף, היה נס או טבע? אז הנס הזה מה היה עכשיו? השם עשה נס על ידי? במשה, אז למה זה רוח קדים עזה? אותה שאלה אני אשאל גם כן על הירדן, ירדו המים בירדן, ויהושע בן נון עם עם ישראל עוברים, מה קרה שם? המים התחילו לעלות, איך זה קרה? 12 קילומטר, איך זה עלה? זה טבעי? מה לא? לא יודע, אתם... דרך רק פה חולקים על הראשונים, לא מצאתי שום מקום שיש להם כוח לחלוק על הראשונים, רק פה. זה כוח עצום, זה אשריכם, אני נהנה. הרלב"ג אומר, ככה הרלב"ג אומר. ואפשר שחידש השם יתברך במופת באוויר בסמוך למים ההם, גשם ספירי אב מונע המים מירידה, או רוח חזקה במופת ידחה את המים למקום ההוא, בכלל היה שם רוח. לא היה עכשיו נס ופלא. מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא רוצה לקחת את הארבה ממצרים? שמשה רבנו יגיד, יעלה מהארבה, בשנייה הכל נעלם. זה לא מה שכתוב, מה כתוב? אתה זוכר מה כתוב או שאני אקריא לך את הפסוק? אז למה צריך רוח ים הסוף? למה צריך רוח? לא צריך רוח. אומרים רבותינו שהקדוש ברוך הוא לא עושה מופתים פלאיים שאינם הולכים בקנה אחד עם הטבע. מה הכוונה? לפעמים יש אדם שזכה, הוא בריא ושלם, אבל הוא מתבגר ולא מוצא שידוך. יש דבר כזה. הוא כבר מגיע לגיל 16 ו-17 ו-18 ועוד לא זכה להתחתן. יש כאלה גם 19 רחמנא ליצלן. קשה מאוד. אדם שבזמן האמוראים אומר שאם הוא היה מתחתן בגיל 14 היה יותר קל. גירה בעינה דסיטנה, אז בימינו, בזמן האמוראים האינטרנט היה קצת יותר שמור, לא? נכון? הטלוויזיה הייתה שחור לבן אולי, אבל זה עדיין היה מסוכן. בימינו שהכל פרוץ, נשוי לא מחזיק מעמד, אז רווק מה יעשה? אז רווק בן 19 זה חתיכה רצינית של תיק. ואם הוא בן 20, שהשם אומר טיפח עצמותיו, מסכן. ו-21 ו-2 ו-3, ואתה אומר לו, טוב, למה אתה לא יוצא? הוא אומר, אם השם יתברך יכול להביא לי אוויר עד אף בלי שאני אתאמץ, הוא יביא לי אישה עד הבית. זה אמת שהשם יכול לעשות הכל. אבל הקדוש ברוך הוא לא עושה דברים פלאיים למעלה מדרך הטבע, אלא אחרי שהוא מלביש אותם בתוך טבע. יום ראשון אני מאמין שהמונים נמצאו את דרכם נתיבותה. נוסעים לציונו הקדוש של סידנה בבא סאלי. ואנשים שבינינו חיים עד 120 מספרו לך שהם ראו אותו מוזג ערק ונותן לאנשים לשתות, תשתה אתה תהיה בריא. אני רוצה להיות בריא בלי לשתות ערק. לא, תשתה תהיה בריא. אבל אני מעדיף בלי לשתות, אין בלי לשתות. למה? ככה. כי מעולם לא עשה הקדוש ברוך הוא נס בלי להלביש אותו בטבע. מגיעים יהודים נשואים שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. הם רוצים לפעות ולרבות. אמר לי מישהו בדמעות שלי, מה אני רוצה? בן ובת לקיים פריה ורבייה כי זה מצוות השם. אמר לי, אני עסוק עד למעלה ראש, יש לי 8 שעות תורה רצופות, אחרי זה יש לי עוד 6 שעות עבודה רצופות. לא חסר לי עכשיו להכניס בחיים גם כן זמן לתינוק. זה לא חסר לי בנפש, לאשתי זה אולי חסר. טוב. אבל אני כן רוצה לעשות את רצון השם. בן ובת מספיק. טוב. אז למה השם לא מביא? מה, הוא לא רוצה שאני אשמור את התורה שלו? מה התשובה? השתדלת? אצל אחד ההשתדלות זה רק להתחתן. אצל השני זה לדרוש ברופאים ולדרוש ברפואות. ואחרי שדרשת ברופאים, להתפלל שכל מקום לפי הנפש שלי שלא מסתדר הטבע, שישלים אותו הנס. כך כותב השם ישמואל בשם אביו. הוא אומר, שמעתי מאבא שלי, ככה הוא אומר, שכל סדר הטבע הוא סדר התורה הקדושה, שכך מצאנו בשמות רבה. הביט בתורה וברא את העולם. זה מופיע בבראשית רבה, שהקדוש ברוך הוא הסתכל בעולם, בתורה וברא את העולם. וכיוון שכך, כל הטבע זה סדר של תורה. וכל הניסים והנפלאות, כך לימד אותו אבא שלו, שיוצאים מהקש הטבע, שעשו הנביאים, זה עקירת דבר מן התורה. רק זה הותר כדי לקדש את שמו יתברך בעולם. אנחנו נמצא מציאות שאדם מתפלל והקדוש ברוך הוא משנה בשבילו את הטבע, אבל זה יתלבש בתוך העולם, בתוך הטבע. זה אומר שהקדוש ברוך הוא יכל בקלות גדולה מאוד, ביום שמחת תורה, אחרי שקרה מה שקרה, והשם יתברך מבין יותר טוב מאיתנו ויודע לפרטים מי נחטף, ממה הוא עובר שם, שיש שם כמה מאות של חטופים, בקלות, איך שמובילים אותם שם לעזה, הקדוש ברוך הוא מעלה צונמי קטן מן הים, של עזה, לא צריך להביא צונמי עכשיו מאוסטרליה, צונמי קטן מעזה, שוטף 2 מיליון עזתים למים, החטופים רואים שרק הם נשארו, חוזרים חזרה באותה דרך, והכל בסדר. פלא, מה הבעיה? אז הקדוש ברוך הוא זה לא בעיה, למה הוא לא עשה את זה? למה צריך להתחיל מלחמה וצבא, ויש שם דם יהודי נשפך כמים? מחר צריכים להגיע המוני בית ישראל להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא בכותל המערבי, ערב ראש חודש, להתחנן, אבא תעזור לנו. אנחנו לא מצליחים, אנחנו משתדלים מאוד, אבל לא מצליחים. אם אתמול, אחרי כמה זמן, 80 יום להלחימה, 90 יום, הם את השיעור, ככה כמו עכשיו שיעור, פתאום הזעקות. אני מסתכל עליהם, הם לא זזים בכלל, אמרו גם ככה זה מבנה הרעי, אין פה מקלט בדווח הקרוב. אז מה עושים? הרב, תמשיך ללמד תורה, זה הרבה יותר בטוח. ככה הם חיים. לא עובר כמה שניות, אתה שומע, פיצוצים, אני מקווה שזה העירותים ולא נפילות. אחרי זה הם יגידו, כן, זה פה, גם בגוש דן, יהודים בסכנה. ריבונו של עולם, תחסה לנו את המלחמה הזו, מה זה בשבילך? כל הגויים בעולם, 7 מיליארד, הן גויים כמר מדלי, כמו טיפה מתוך דלי מים, מה זה בשבילך? אומרים רבותינו, לא, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה תשתדל עד איפה שידך מגעת. את ההשלמות, מה שלא הצלחת בכוח אנושי לעשות, בורא עולם ישלים. וזה בכל דבר. מצווים להאמין בקדוש ברוך הוא שעושה, לא מספיקה האמונה. להשתדל עד איפה שידי מגעת, אין לך פרנסה? זה לא מספיק לשבת ולהתפלל. תקום ותשתדל. אצל אחד זה מספיק לשלוח קורות חיים, אצל השני זה לקום, לעשות מעשה, לפתוח עסק, לדפוק בדלתות, לשאול, צריכים עזרה. ואז הקדוש ברוך הוא יברך, וברכך בכל מעשה ידיך אשר תעשה. אם לא תעשה, לא תקבל. השם רוצה שאתה תלמד תורה, הוא גם רוצה שתדע את התורה, כי הוא הביא את התורה. אבל לא ייתכן לדעת תורה מבלי שתשב ותגבור את עצמך, מצטמק ויפה לו, לינות הרבה על דבר אחד, כמו שכותב בעל הפני יהושע בהקדמתו. אתה תצטרך לשבת ולשבת ולדגור ולדגור, ולמה ריבונו שלם, תפתח לי ברגע אחד. אין רגע אחד. אתה תעמול עד קצה גבול היכולת האנושית שלך, ואז אני אפתח לך למעלה מחקר ושיעור. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הראשונים הבינו את זה מאוד. אני אקריא לכם ספר החינוך. אם גם על זה אתם חולקים, אז אני כבר אין לי מה להגיד. אבל החינוך כך כותב, מצווה קופלה מטבט. יש לנו מצווה, פרשת צו. להבעיר אש על המזבח בכל יום תמיד, שנאמר, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. ובהפירוש, מה זה תמיד? כלומר, לשים בו עצים בבוקר ובין הארבעים. אומרת הגמרא ביומה כ"א עמוד ב', אף על פי שהאש יורד מן השמיים, מצווה להביא מן האדיוט. למה? בשורשי המצווה כותב החינוך. ידוע הדבר בינינו ואצל כל חכם, כי ניסים גדולים אשר יעשה האל אל בני האדם בטובו הגדול לעולם יעש דרך סתר. ונראים העניינים נעשים קצת כאילו הם בדרכי הטבע ממש או קרוב לטבע. ומאיפה הוא מביא ראיה? קריאת ים סוף. כי גם בנס קריאת ים סוף, שהנס מפורסם, כתוב שם, ביולך השם את הים ברוח קדימה, זה הכל הלילה. לכן ציווה להעביר אש במזבח, אבל פי שהוא יורד את האש מן השמיים, להסתיר הנס. כלומר, מה ההנהגה של העולם? חובה קדושה להתאמץ, עד איפה שידינו מגעת בכל תחום. רווק רווקה, להשתדל ליצור קשר עם שטחנים, יראי שמיים. ולצאת לשידוכים ולהתעניין. נשוי לעשות כל שלאל ידיך כדי לפעות ולרבות. גם אם זה אומר לדרוש ברופאים וברפואות. מחפש משלח יד בכל דרך שצריך. ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור. כשאדם עושה כל מה שהוא יכול, אם זה מגיע לנקודה שהנפש כבר לא יכולה לסבול, בורא העולם משלים את זה גם בדרך פלאית. וזה בכל עניין. היום בבוקר סיפר לי גיסי, שהוא שמע מפי בעל המעשה, שלשום ביום ראשון. זה סיפור מהשבוע. יש לו שיעור שהוא מוסר בהר גילו. ולפני השיעור אמרו לו שהשבוע יגיע לשיעור מישהו מתושבי המקום שרוצה לספר איזה עניין. הוא מבקש שיהיה קיבוץ גדול של אנשים כדי שיהיה תועלת, פרסום. בשמחה, גיסי דיבר 20 דקות בערך, חצי שעה, ואז הוא הגיע, אמר לו בכבוד. אז הוא אמר להם, אני גר שנים רבות פה במקום, אני לא קשור לתורה ומצוות, מעולם לא ראיתם אותי. אבל אני בא לספר את הסיפור למרות שאני יודע שאתם יכולים לצחוק עליי על הסיפור הזה. אבל לא אכפת לי. כי אולי תהיה פה תועלת למישהו. הם מכירים אותו, הוא אדם רציני, אבל מעולם לא ראו אותו בבית כנסת. הוא מספר שיש לו חבר עם מרכז הארץ, שהבן שלו נהרג בעזה. וזה היה בן בחור, וחוץ ממנו יש לו עוד שתי בנות קטנות, בנות 11 ו-8. והחבר הזה הוא בעל ממון הרבה, יש לו הרבה כסף. אבל מרגע שהבן הזה נהרג, הוא לא אוכל, לא שותה, כמעט ולא מתקשר עם הסביבה, החיים שלו נגמרו. טוב, תתנחם בשתי בנות שיש, לא. לא מתנחם. אז הוא אומר, מדי פעם, הוא מבין שאין מה לעשות, האיש הזה לא דואג לעצמו, אז הוא שולח לו אוכל מכל מיני מקומות שיש בסמיכות לבית שלו, שיתנו לו אוכל, לפחות תאכל. הוא אומר שהוא התקשר לחבר הזה, איפה אתה? בבית. אני מגיע, הוא אומר, אל תגיע, אני הולך לקברי צדיקים. הוא אומר, מה קשור קברי צדיקים? החבר הזה לא קשור לתורה ומצוות. הוא כופר גדול, הוא לא קשור לזה. הוא אומר, קברי צדיקים, אמרתי, כנראה הוא דוחה אותי בקש. אמרתי לו, בסדר, אני מגיע גם לקברי צדיקים. אתה רוצה להגיע, תגיע. הרגעתי אליו לבית, אני רואה שהוא רציני, הוא באמת הולך לקברי צדיקים, הוא אומר, התבאסתי. מה לי ולקברי צדיקים? אבל אמרתי, אני אהיה איתו. הגיע מישהו, יהודי שומר תורה ומצוות, עלינו איתו ביחד, נוסעים לצפון, הגיעו לקבר רבי מאיר. אומר, נכנסו, הוא שם ככה כיפה לבנה של בר מצווה, יושב בפינה על הספסל, מסתכל, החבר הזה ששחל ילד, מגיע, נדבק לציון, ומתנדנד, מתפלל, בוכה. והוא אומר לעצמו, מה אני עושה פה? מה, איך נקלעתי למציאות הזאת? מה לי ולקברי צדיקים? עוד הוא ככה חושב, מסתכל, רואה את החבר שלו, בוכה, מתייפח, אמר, טוב, לפחות שיהיה לו טוב. אומר, החבר שלו גומר להתפלל. הוא בא יושב לידו בספסל, אומר, הוא פתאום מרגיש, ככה הוא מספר, גיסי היה שם. הוא אומר, הוא מרגיש שיש כמו רוח שיוצאת ממנו, והוא רואה את עצמו יושב על הספסל. הוא מסתכל, הוא רואה, הנה אני יושב על הספסל, והחבר לידי, הוא רואה אותם מלמעלה. עוד הוא מסתכל ככה, לא מבין מה קורה, הוא רואה מישהו בא מולו. הוא אומר לו, תדבר עם אבא. הוא אומר לו, מי אתה? מי אני? אני הבן שלו. אז הוא הבין שהוא הוזה, התחיל לצוות את עצמו. אמר לו, לא, אתה לא בהזיה, זה אמת. אמר לו, מי אתה? אני לא מכיר אותך. אמר לו, כי פעם האחרונה שראית אותי, זה היה בגיל חודשיים שבאת לבקר את ההורים, ומאז 19 שנה לא ראית אותי. אבל אני הבן. תגיד לאבא, שיפסיק להצטער, ויפסיק לבכות, ומה שהוא עשה, עשה רעש גדול בשמיים. אמר לו, מה הוא עשה? הוא אמר, הוא הלך לקבר בהר הרצל, הוציא את האקדח גלוק שלו, שם על הקבר, ואמר, אם אתה לא בא להגיד לי מה קורה איתך ואיפה אתה, על הקבר הזה אני מתאבד. אמר, אז עכשיו הוא עוד פעם מתפלל, והכוח של רבי מאיר, אני יכול לבוא ולהתגלות ולהגיד לך את זה עכשיו. תגיד לו שאני במקום הכי טוב שיש. אני אוהב את האחיות שלי שהם קשה להם מאז שאני לא נמצא, אני אוהב את ההורים שלי, אבל זה לא מתחיל בכלל. כל העונג של העולם שיש שם, זה לא מתחיל אפילו רגע אחד ממה שאני חווה עכשיו. טוב לי, נעים לי. תגיד לו שהוא ביקש מסר, נתנו לי רשות לתת לו מסר. זהו. ואם הוא יכחיש, תגיד לו שביום פלוני הוא הגיע אליי לקבר ושם נשק על הקבר שלי. הוא אומר, אני רואה את זה, אני בן אדם רציני, אני רציונלי, אני בן אדם שכלי, אני לא קשור אולי לתורה, אבל אני לא הוזה. הוא אומר, הנפש שלי חוזרת חזרה לתוך הגוף, אני כמו מתעורר, מסתכל על החבר, אומר לי, נצא? אמרתי לו, כן. עכשיו אני אומר לו, אם אני מספר לו את זה, הוא אומר לי, השתגעת. הם יוצאים לרחבה ליד רבי, ליד הציון של רבי מאיר, יש שם מצד ימין את הים, שרואים את הים, מצד שמאל יש רחבה גדולה, עומדים שם, מעשנים סיגריה. ואז אני אומר לו, שומע משהו? אז הוא אמר, למה, יש לך מסר בשבילי? מה זה המילים האלה, יש לך מסר? אמר לו, למה? אמר, אני כבר לא יכול, אני רוצה איזה מסר. החלטתי שאני מספר לו. סיפר לו, אתה שומע, עכשיו אני יושב פה, כמו הזיה, אני רואה ככה, ראיתי בחור. הוא אומר שזה הבן, אתה מזהה אותו? תראה תמונות, מוציא פלאפון, מראה לו, לא זה. התחיל לבכות, הוא לא זה הבן. אמר לו, אז הוא בא עכשיו, וככה וככה אמר לי. אמר, אני לא מאמין. הוא אמר שאתה לא תאמין. אני אשאל אותך שאלה, אתה הלכת לקבר שלו, הוצאת את האקדח גלוק שלך, שמת על הקבר ורצית להתאבד? נהיה לו צמרמורת. אמר לו, אף אחד בעולם לא יודע את זה. אמר לו, זה אומר שהוא מבקש ממך שתדע שהוא במקום טוב, ונעים לו, וטוב לו, ושמח לו, ותפסיק להתאבל. ותודיע לכולם, יש אלוקים בישראל. אז זה היה בשבילו דבר שהוא פלאי מאוד. יום ראשון האחרון הוא מגיע לשיעור והוא מבקש לספר את זה בפני כמה עשרות אנשים שהיו שם. הוא אומר, אתם מכירים אותי, אני לא קשור לתורה ומצוות, אני לא קשור לבית כנסת, אני לא קשור לדברים האלו, אבל הוא עצמו חווה את זה. אז הקדוש ברוך הוא לא יתגלה לאדם פתאום בנבואה כי היא בטלה, ולא כל אחד יקבל רוח הקודש אם הוא לא ראוי, אבל אתה תעשה כל מה שאתה יכול, ואם הגעת לנקודה של קצה גבול היכולת האנושית, בורא עולם יבוא ויעזור לך. כי אמנם ההנהגה היא הנהגה של טבע, אבל באמת אין טבע, זה הכל נס שהוא מלובש בתוך טבע. ואדם חייב לעשות. אז אם עכשיו אנחנו נמצאים בזמן של מלחמה, אי אפשר להגיד, בוא תקפל את כולם, לא צריך. השם ישמור עלינו גם ככה. לא, אומר רבנו בחיה, סוס מוכן למלחמה, ולהשם התשועה. מה הכוונה? אומר רבנו בחיה, אני אקריא לכם את מה שהוא כתב, יזהיר שלמה המלך עליו השלום בכתוב הזה, שיעשה כל דבר שיצטרך לעשות ובדרך הטבע כל מה שבכוחו. לא להשתדל קצת, כל מה שבכוחו. תעשה כל מה שאתה יכול כדי להשיג את אותו דבר שאתה רוצה. ושימסור השאר בידי שמיים, כי הנס אינו חל אלא בחיסרון הטבע. יש את המתנה האלוקית, יש את הטבע עד איפה שאתה יכול להגיע, את מה שנשאר להשלים הנס יעשה, אבל הוא לא יעשה מבלי שאתה תעשה כל מה שאתה יכול. ומכאן תשובה לכל אותם אנשים, והם לא מעטים, שמתקשרים ושואלים, אנחנו צריכים להשתדל בענייני זיווג, כן, כמה עד איפה שידך מגעת. להתקשר לקרובים, לחברים שמכירים אותך, לא סתם אנשים. לפעמים יש אנשים שהם לא כל כך רגישים. יש לי מישהו שאני מכיר בן 20, יש מישהי שאמרו בת 17, אולי זה מתאים. זה לא הולך ככה. צריך להכיר. עכשיו בחור, ברוך השם, ירא שמיים, הוא משתייך להקמת בית בצורה מסוימת. יש כמה וכמה דברים שצריכים פחות או יותר. תתעניין לפחות. כן לפנות לקרובים, וכן לפנות למכרים ולאוהבים ולשדכנים ושדכניות. לא לפנות למאחזי עיניים, זה לא. בבא סאלי היה אחד. ללכת לישיבות, כן, אם יש תלמידים, זה ודאי. אבל לא לכל מיני מאחזי עיניים שיגידו, תביא כך וכך כסף, נעשה לך תיקון כזה. לא צריך. בבא סאלי היה עושה את המופתים שלו. הוא לא מתנה את זה אף פעם בכל מיני כספים. ואחד היה בבא סאלי. אחריו, בדור שלאחר מכן, ועוד דור שלאחר מכן, לצערנו, יש הרבה בבות, אבל זה לא בבא סאלי. מה נעשה? צריך להיזהר, לפעמים בן אדם מסכן עובר איסורים, ומנצלים את הצער שלו. אז בין אם זה רווק או רווקה, בין אם זה נשואים, חזון איש כבר כתב בהלכות שבת, שברוך השם, הגענו לדור שהרפואה התפתחה, אי אפשר לזלזל בזה. אם הגמרא אומרת שמי שילדה תינוק שהוא בחודש השמיני, הוא מוטל כאבן שאין לה הופכין, אפילו אי אפשר להרים אותו, שוחה עליו ומניקה אותו. אין באפשרות, מה נעשה? הוא לא יכול לחיות. היום גם כן בחודשים לפני שביעי, כי שביעי ותשיעי מצאנו שהם ברי קיימא, שישי וחמישי. ראה אותי מישהו כמעט 2 מטר, אומר לי, אתה מאמין? אמרתי לו, משתדל, מאמין בהשם. לא, לא בהשם, מאמין עליי. אמרתי לו, בקושי מכיר אותך, עכשיו הכרנו. מה אני? אומר, לא, אני הייתי שקית חלב, שוקל קילו, ככה נולדתי. אומר לי, היום אני 150 קילו, בריא, שלם, הכל עובד. שמו באינקובטור, זה המצאה שהקדוש ברוך הוא נתן, תודה רבה. מחויבים לעשות השתדלות ברופאים, מחויבים לעשות השתדלות בביטחון, מחויבים לעשות כל דבר שידנו משגת. זה הראשונים, זה רלבג, זה רבנו בחיה. זה החינוך שכתב את הדברים, זה רמב"ן, כל אחד מהם ענק. ואומרים שככה התורה מתארת את ניסי מצרים. שמשה יזרוק פיח לשמיים, שיוכלו להסביר רעה בדרך הטבע. הנה, תראה איך זה התפזר. וזה נהיה שכינה ועבועות, פורח. הכל אפשר להסביר בדרך הטבע. השארנו מקום לבחירה. כי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא גם ככה לא מושגת. גם הטבע הוא פלא. גם הוא נס, כמו שכותב הרמב"ן בסוף פרשת בו. אבל זה חובה קדושה שלנו לעשות כמו שאנחנו יכולים. ולכן גם עכשיו, חובה קדושה לנסות להגן על עצמנו, עד איפה שאנחנו יכולים. כן שיהיה טנקים, וכן שיהיה פצצות, וכן שיהיה מטוסים, וספינות קרב, ומשחטות, ושהשם ישמור על כל החיילים. אבל להתפלל, להתפלל, כי בלי זה אין סיכוי. תקלה קטנה שקורית, ראינו איזה אסון קרה אתמול. אז כמה מסעיות כאלה שהביאו לתחמושת עוד עברו? מאות מסעיות, ולא קרה כלום. תקלה אחת וכמה הרוגים. צריך להתפלל להשם שהניסים ימשיכו, שהם מלובשים בתוך טבע. כי כשאדם רואה את ההשגחה של השם, לפעמים השם מראה לנו את ההשגחה. אז הוא מתמלא אהבה להשם, מתמלא אמונה. לא תמיד אנחנו רואים את הסגירת מעגל של בורא עולם. לפעמים בן אדם מאמין, 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 בעולם הבא יראו לו שהכל יסתדר מצוין. לפעמים פה הקדוש ברוך הוא מראה. היה בשבת האחרונה, סיפר לי אחד התלמידים על מוהל מפורסם מאוד מהדרום. הוא תלמיד חכם מופלג, הוא ירא שמיים מרבים, הוא מורה הוראות ישרות. אבל כיוון שלא נטלתי רשות לשאול אם מותר באמת להזכיר את שמו, אני לא אזכיר. אבל המעשה הזה היה איתו שבת, הוא סיפר לי, הוא אומר לי, הוא שמעתי את זה ממנו. סיפר להם שכיוון שיש לו הרבה מאוד בריתות במקומות שלו, כל יום כמה וכמה בריתות, אז הוא לא יוצא מהעיר, רק במקומות שלו, שני ערים שהן קרובות אחת לשנייה. ויום אחד הוא מקבל טלפון, שהם מבקשים ממנו להגיע לברית מילה. אז הוא אמר, מתי הברית? אמרו לו, עכשיו. אמר, מי מתקשר מעכשיו לעכשיו לברית? איפה הייתם לפני 8 ימים? אמרו לו, לא, אנחנו מקיבוץ אחד, מהעוטף, אותם קיבוצים שהיה. והמוהל שהזמינו אותו לא הגיע. אז הם מבקשים שהוא יגיע. אמר להם, טוב, ייקח לי שעה. הוא תגיע, עדיף שעה מאשר כלום. אומר, הוא עולה לרכב נסע. הגיע לשם, עשה את הברית, נגמר הברית, ניגש אליו אבי הבן, הוציא כסף. אמר לו, אני לא לוקח כסף. אתה מהקשוחים. הכניס את היד לכיס, הוציא עוד 500 שקל, אמר לו, כך. אמר לו, לא, אני לא לוקח כסף. אמר, מה, זה מסע ומתן קשה, לא ידעתי ככה. הסתכל על חמיב, חמיב עופר בדיוק, אמר לו, מה, אמר, רוצה לשלם לו. אמר, אלה דוסים, צריך קצת יותר, זה לא מהמועל שהזמנו ולא הגיע. הכניס את היד לכיס, אמר, טוב, כך 2,000 שקל. אמר לו, אני לא לוקח כסף, מימי לא לקחתי כסף על ברית, אני לא לוקח כסף. אתה חושב שאנחנו מאמינים לך? הוא אומר, אתה יכול לבדוק, הוציא פנקס. אמר לו, תראה, יש פה אלפים שמלתי. יש פה גם כתובות, גם טלפונים. אתה יכול לקחת באקראי. אמר, עזוב, נו, כך, בא לשים לו. אמר לו, אני כסף לא לוקח. הייתה שם אחת עברה מהמשפחה. אמרה, אני לא מאמינה שאתה לא לוקח כסף. הוציאה הפלאפון, צילמה אחד מהדפים. טוב, תעשי מה שאת רוצה. עלה לרכב, נסע בלי לקחת כסף. אחרי זמן, היה לו חתונה במקום מסוים. התלבט אם ללכת או לא, אבל הוא ראה שהתקשר בישהו, אמר לו, תקשיב, יש לי ברית סמוך לשקיעה בעיר פלונית. אמר לו, תראה, אני גם ככה מגיע לחתונה, אני אגיע לשם. מל סמוך לשקיעה, וניגשת אליו מישהי, אומרת לו, שלום, מברכה. זוכר אותי? לא, לא מכיר אותך. לפני כמה חודשים עשית ברית מילה ב... יישוב, בעוטף, כן, עשיתי רק אחת שם, אז אני זוכר. אני זו שצילמתי את הדף, והתקשרתי אחד-אחד, וכולם אמרו שאתה לא לוקח כסף. אז כיוון שכך, הלכתי לשמוע מה זו היהדות, כי זה עניין אותי, מה? בן אדם עובד ככה, לא לוקח כסף? הלכה לסמינר, ושם אני שמע למדרשה בירושלים, וכבר כמה חודשים שהיא שומרת תורה ומצוות וחסדי שמיים. ואתה היא הולכת בצניעות, ומבקשת ממך, אם אפשר, ברוך הבא כבוד הרב, אם אפשר, שאם אתה מוצא שידוך שמישהו שהוא בעל תשובה ורוצה בית של תורה, אמרו לי להשתדל, אז אני משתדלת. היא הוציאה תמונה קטנה שלה, ככה שהיא בצניעות, ומאחורי התמונה היא כתבה את הטלפון. הוא לא יודע מה לעשות, אבל אני לא שותך, אני גם לא מסתובב עם תמונות של נשים, אבל זה לא משנה, אבל מה, הרב לא יעזור ליהודיה? טוב, בסדר. שם את זה בתוך הארנק, ולהתראות. הסתכל על הזמן, יש לו עוד שעה עד שהיא חופה. הוא רעב. חיפש, עצר שם מישהו קרוב לאשדוד, שאל אותו, תגיד מקום שאפשר לסמוך. אמר לו, מקום פלוני, מכיר אותו אישית. הלך, שאל, חקר, בדק, שם גם במקום. טוב, תשים לי בבקשה לאכול. שם לו לאכול. אכל, ברך, נסע לחתונה, הוא יוצא מהחתונה לכיוון הבית, מתקשרים אליו. שלום, שלום וברכה. באת למסעדה פלונית לאכול? כן. שכחת פה ארנק? שכחתי ארנק. כן. תגיע. אתם בטוחים? כן. מהר, הודה לקדוש ברוך הוא, הגיע לשם. זה מנהל המקום אומר לו, לא ידענו של מי הארנק, התקשרנו לחברה שלך מהתמונה. וואי, וואי, הוא הזקן שלו ככה ארוך, הוא נראה שם, אמר לו, איך אתה מדבר? איזה חברה? אמר לו, הנה בתמונה, זה העסק שלך, אנחנו לא מתערבים. לא חס ושלום. ולמה אתה אומר את זה ככה בכל, תראה, כולם הסתכלו, זה חילול השם. אמר לו, תדע את הסיפור, ככה היה, זו אישה חוזרת בתשובה, שלא ידעה, רצתה שנמצא לשידוך, של אדם צדיק. אמרתי לה שהיא לא מסתובבת, אומר, אדוני, תעשה מה שאתה רוצה, אני לא מתערב. הנה הארנק, תהיה בריא. פתאום קם מישהו, אמר, מחילה הרב, כן, זה סיפור אמיתי, מה חוזר בתשובה? אמר, אני חוזר בתשובה. אני כבר ברוך השם בישיבה לחוזרים בתשובה הרבה זמן. אם אפשר, היא רוצה בית של תורה, אני בית של... בוא נראה אולי מתאים, איזה גיל אתה? אמר לו, תמתין, נתקשר במקום ליד כולם שלא יחילו לשם. הגיל מתאים. הוא לומד תורה, את רוצה? כן, כל היום, כל היום. כעבור חודשיים הוא מסדר להם חופה וקידושין בנתיבות. וסיפר שם את הסיפור הזה. הוא אומר, תראו איך הקדוש ברוך הוא מגלגל, איך הוא מסובב. לפעמים אתה רואה איך הקדוש ברוך הוא סיבב. לפעמים אתה לא רואה. אבל אל תחשוב שמה שאתה רואה מסביב זה טבע, ואל תחשוב שאתה יכול לסמוך על הנס. אלא איך אמר רבנו בחיה? אתה תעשה את ההשתלדות בדרך הטבע עד הסוף. ברולם ישלים את מה שהטבע לא יכול לעשות על ידי נס. תמיד הנס מלובש בטבע. אז גם שאנחנו נמצאים עכשיו בימים לא פשוטים, ואנחנו צריכים רחמי שמיים. אנחנו לא סומכים על שום פעולה צבאית, אבל אנחנו לא יכולים בלעדי זה. אלא אנחנו נתפלל ונלמד תורה ונעשה כל מה שאפשר לומר להשם בך אנחנו בוטחים. סוס מוכן למלחמה ולהשם התשועה. שמשמור את כל חיילינו ואת כל עם ישראל וכל צרה וצוקה, נזכה וחסדי שמיים לחודש טוב ומבורך, גאולה שלמה היא מהרה בימינו, אמן.